פרשת הגן בעדן מקדם נחשבת לפרשה המסתורית ביותר בתורה והבלתי מובנת, אולי יותר מכל פרשה אחרת, אבל ברוך השם שמזיקני להבין אותה ביסודותיה ובעיקריה. כבר אמרנו שאין פה בעצם סיפור מקביל לסיפור הבריאה, כי אין פה התייחסות למים שעל פני האדמה, שעל פני כדור הארץ, ואין פה התייחסות לכל בעלי החיים, ולא לשמש ולירח ולכוכבים. זה לא היקום, זאת הסביבה האנושית של האדם. כשאמרתי המים, רציתי לומר הים והימים, ואחר כך נשמרתי מזה, כי ימים בפרק א' זה מה שקוראים בלשון היוונים אוקיינוס. ויקרא אלוהים ליבשה ארץ ולמקווה המים, לא ברבים, מקווה המים האחד, קרא ימים. ימים זה אוקיינוס. וים הוא נגזרת של ימים, אלא שההבדל בין ים לימים, שימים מקיף את היבשות, וים מוקף על ידי יבשות. לכן ים יכול להיות גם ים שעשה שלמה. ים מוקף יבשה. והימים מקיף את כל היבשה. חלוקת השמות בין אוקיינוס שקט והודי ואטלנטי וכל הדברים הללו היא הסכמה תרבותית שאין לה שום משמעות. באופן אמיתי ימים אחד מקיף את היבשות כולן. וזה השם העברי לאוקיינוס. וצריך לומר שמם בסוף הוא צורה מקורית של השם המוארך, כשים הוא נגזרת של ימים. ימים, שמיים, מים, המם היא חלק מהמילה. זה לא ריבוי. ימים הוא לא ריבוי של ים. אלא ים הוא קיבוץ של ימים. ובשינוי מובן, כשים יכול להיות אפילו הים של בית הבד. כל שיש בו נוזל ומסגרת מקיפה אותו. ועל כן הים המכונה תיכון הוא באמת הים הגדול. כי אין על פני כדור הארץ ים גדול ממנו. הימים מקיף את היבשות, אבל ים מוקף על ידי יבשות. הים הגדול הוא הגדול, ואין צורך לכל ההתפתלויות בנושא. ותיכון הוא בוודאי לא, כי האימפריה הרומית כבר לא קיימת. תיכון זה רק שם רומאי. זה היינו הים שהאימפריה הרומית שולטת על כל חופיו. שזאת הייתה המטרה שלה, והשיגה את זה גם על בשרנו. על כל פנים, הים הגדול מובן, והימים הוא השם לאוקיינוס בתורה. אבל בפרק גן העדן, הגן בעדן מקדם, אין התייחסות לימים ולא לשמיים, לא לשמש וירח וכוכבים, לא לכל החי שבמציאות, אלא רק לסביבה האנושית של האדם. ועל כן זה פרק ב', זה קומה ב'. והסברנו את אלה תולדות השמיים והארץ בהיבראם, כשילוב, כמפגש, כמעבר בין א', בין קומה א' לקומה ב', זה מתאים לפירוש רש"י ורמב"ן וכל רוב קדמוננו, וזה לא כדברי הרב מרדכי ברויר עם הבחינות. אני שומר את הבחינות לפרשת המבול, שם זה נכון ופה זה מיותר. אגב, מי שמכיר את מחקר המקרא באמת גם יודע שהם באמת לא מציגים את זה כאלף ובית שני סיפורים מקבילים, כי זה לא שם אלוהים ושם הוויה זה מול זה, זה לגמרי לא כך. בפרק ב' יש גם שם הוויה וגם שם אלוהים. פרק א' נחשב אצלם לסגנון הכהני, זה לא עומד זה לצד זה, ולכן אני חושב שכל המהלך הזה אין לו מקום בבראשית, ויש לו מקום רחב וחשוב והכרחי בנוח. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. על זה אין ויכוח עם הרב ברויר, שהכל נהיה בדברו זה גם א' וגם ב'. מתוך בדיחות הדעת קל יותר להבין. עכשיו דבר שלמדתי מאבי מורי ז"ל, יש הסגר במקרא, תיאורים בהסגר קל לגלות אותם לפי הפעלים. הפועל הראשון, כבר הזכרנו את זה כשדיברנו על תחילת פרק א', התחילת הפועל בוו ההיפוך, שהוא לא היפוך באמת, אלא הוא התיאור הזורם של הפעילות, היא בויצר השם אלוהים את האדם עפר מן האדמה. עד שם הפעלים הם בצורות אחרות, וזה אומר הסגר של מתן רקע. אלה תולדות השמיים והארץ בהי ברעם, ביום עשות השם אלוהים ארץ ושמיים. בכל שיח השדה תרם יהיה בארץ, בכל שיח השדה עשב השדה תרם יצמח. כי לא ימתיר השם אלוהים על הארץ ואדם עין לעבוד את האדמה, ועד יעלה מן הארץ וישקע את כל פני האדמה, כל זה לקראת ויצר. ואותו הדבר בהמשך, יש לנו הרצף הסיפורי, וייצר השם אלוהים את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי אדם נפש חיה, ויתה השם אלוהים גן בעדן מקדם, וישם שם את האדם אשר יצר, ויצמח השם אלוהים מן האדמה, כל עץ נחמד למראה וטוב למאכל, ועץ החיים בתוך הגן, ועץ הדעת טוב ורע. ועכשיו שוב הסגר. ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן, תראו את השינוי בפעלים, ומשם ייפרד. כן, אין פה ויצא ואין פה וישק ואין פה פעלים בבב ההיפוך. ונער יוצא מעדן להשקות את הגן, ומשם ייפרד, והיה לארבעה ראשים, שם האחד פישון הוא הסובב את כל ארץ החבילה אשר שם זהב וזהב, הארץ היא טוב שם הבדולח לבן השוער. שם הנער השני גיחון הוא הסובב את כל ארץ כוש. שם הנער השלישי חידקל הוא ההולך קדמת אשור, והנער הרביעי ופרט. כל זה הסגר שנותן רקע, שמסביר על איזה סביבה אנושית מדובר. סביבת ארבעת הנערות. הסביבה האנושית של הגן בעדן מקדם היא הסביבה של ארצות ארבעת הנערות. ויקח השם אלוהים את האדם ויניחהו וגן עדן לעובדה ולשומרה, זה המשך של וישם שם את האדם אשר יצר. כן, וייצר, ויפח, ויהי, ויתה, ויישם, ויצמח, ויקח, ויניחהו. ויצב השם אלוהים על האדם לאמור, מכל עץ הגן אכול תאכל, ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו, כי ביום אכולך ממנו מות תמות. זה הרצף. ויש פה שני הסגרים, כלומר תיאורים שבתוך הסגר, את ההסגר רואים לא בצורת סוגריים, אלא בצורה השונה של הפעלים. דוגמה אחרת, למשל, בפרשת וירא אליו השם בעלוני ממרא והוא יושב פתח אוהל כחום היום. והשם אמר, המכסה אני מאברהם אשר אני עושה. כן? ויקומו משם האנשים, הלכו סדומה, לא. ואברהם הולך עמם לשלחם. כן, ואברהם הולך עמם לשלחם, והשם אמר, כבר אמרתי לכם בבראשית ברא, שעבר רגיל במקרא הוא פסט פרפקט, והשם כבר אמר, לא עכשיו, זה לא ויומר השם, והשם אמר, תראו את זה בפרק י"ח, פסוק י"ז, כן. ויקומו משם אנשים והשקיפו את פני סדום תהיתי, ואברהם הולך עמם לשלחם, הולך כבר מכין אותנו אל ההסגר, והשם אמר, המכסה אני מאברהם אשר אני עושה, ואברהם היו יהיה לגוי גדול ועצום ונברכו בו כל גוי הארץ, כי ידע טיב למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו, שמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט, למען אבי השם על אברהם את אשר דיבר עליו. הפעלים מוכיחים את ההסגר. ויאמר השם, שזה ההמשך, ויאמר השם, לרצף סיפורי, ויאמר השם, זעקת סדום ועמורה כי רבה. זה התרגום אל הסיפור של המכסה אני מאברהם אשר אני עושה. אבל הפסוקים י"ז, י"ח, י"ט, הם הסבר לקוראי התורה של מה ברקע הדבר הזה. ואגב, זה המקום היחיד שבו התורה מסבירה את הבחירה באברהם. לא מוסבר בלך לך. כל מה שכתוב במדרשים לא כתוב בתורה. אין שום הסבר לבחירה באברהם אלא כאן. וגם כאן ההסבר הוא לא בסיבה, בניגוד לנוח. הסבר הוא לא בסיבה אלא בתכלית. מה שרגילים במקומותינו לומר שנוח היה איש צדיק תמים בדורותיו ואברהם היה סופר צדיק, לא כתוב בתורה. בכוונה לא כתוב בתורה. למען אשר יצווה, הבחירה מוסברת על ידי התכלית ולא על ידי סיבה. כל סיבה היא מוגדרת וכל דרגת צדקות היא מוגדרת, היא מוגבלת, גם אם זה סופר צדיק הוא מוגבל, כי כל אדם הוא מוגבל והוא סופי. רק התכלית שלמען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו שמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט, היא בלתי מוגבלת. היא בלתי מוגבלת, ואנחנו פה יושבים ומעידים על זה, שאנחנו כלולים בזה. התורה רוצה להגדיר את אברהם לא כצדיק, אלא כמצווה לדורות. הבחירה היא הייעוד, התכלית, העתידה, ולא הסיבה המוגבלת והמוגדרת של הדורות ההם. זה הדרך שהתורה מציגה את אברהם ומסבירה את הבחירה, וזה מוסבר בתוך הסגר. יש עוד הרבה תופעות כאלה, אבי מורי ז"ל כתב על כך בספר ארץ המוריה פרקי מקרא ולשון שזכיתי להוציא. יש שם פרק שלם על הסגר במקרא ועל שני פרקים על הסגר במקרא. יש כמה תופעות בעניין, למשל בסוף ויצא כשלבן מדבר שלוש פעמים ברצף אחד, אבא ז"ל הסביר שהאמצעי זה דיבור של לבן אל עצמו. תוך המצב שיעקב עובד, הרי לבן רגיל שיעקב עובד והוא משלב ידיים, ואחר כך הוא יאמר האבן אשר יריתי ביני וביניך, כן? כי הוא עשה הכל, כי העבד שלו עשה, זאת אומרת שהוא עשה. הוא רגיל ככה. יעקב עובד, וכך יעקב אבן בירמי המצבה, ולבן מדבר אל עצמו, אם תענה את בנותיי, אם תיקח נשים על בנותיי, אין איש עמנו, וזה הכל שיח של לבן עם עצמו. זה בתוך הסגר. ואז ויאמר לבן ליעקב, את הגל הזה ואת דם הצבא, אשר יריתי ביני וביניך. אני פשוט מסביר שם את הכל, כי זה מוזר שלבן מדבר שלוש פעמים ברצף, וכמובן שחוקרי המקרא עושים מזה מטעמים, ואבא זל פירש שויאמר לבן האמצעי זה דיבור של לבן עם עצמו, כי יעקב עובד, אין לו זמן לרעיונות נשגבים ודיבורים בשמיים. ויקח יעקב אבן. ברגע שלבן הציע ברית, הוא מיד מתחיל לעבוד. פשוט נהדר לראות את זה. חזרה לענייננו, יש פה שני קטעי הסגר שמסבירים את הרקע. הרקע של ארץ ושמיים זה אם כן שיח השדה, כמו שהרמב"ן הבין, שיח השדה ועשב השדה ועבודת האדמה והעד וההשקיה וסביבת הנהרות. אז ארץ ושמיים זה לא בדיוק היפוך של שמיים וארץ. עכשיו פתרתי בעיה על דרך הפשט שנתחבטו בה קדמוננו גדולי העולם, בית שמאי ובית הלל, אבות העולם בפי רבי שמעון בר יוחאי, נכון? אתם יודעים, בית שמאי אמרו מה? שמיים נבראו תחילה, שנאמר אלה תולדות השמיים וארץ ביברה. בית הלל אמרו ארץ נבראה תחילה, שנאמר ביום עשות השם אלוהים ארץ ושמיים. כאילו זה סותר, זה הכיוון שהרב ברויר הולך בו, שזה עומד בסתירה. ואז בית שמאי מעדיפים את הבחינה של פרק א' ובית הלל את הבחינה של פרק ב'. יש לזה קשר לחנוכה, אני תכף אסביר אותו. אמר רבי שמעון בר יוחאי, תמה אני על אבות העולם, איך נחלקו בדבר זה? אלא קורא אני עליהם יעמדו יחד. למה להגיד שמיים תחילה או ארץ תחילה? בורא עולם בבת אחת. שמיים וארץ, ארץ ושמיים. תמה אני על אבות העולם. בית שמאי ובית הלל, איך נחלקו בדבר זה, אלא קורא אני עליהם יעמדו יחד. זה כל כך יפה רשב"י, זה כל כך מתאים. כל המאחדים הגדולים, כן, רמב"ן, מרמב"ן עד הרב קוק, כל המאחדים הגדולים, בעל התניא, כל המאחדים הגדולים הולכים בדרך רבי שמעון בר יוחאי. למה להגיד שמיים או ארץ? קורא אני עליהם יעמדו יחד. ואז במדרש מובא כהדה לפס וחיסויו. אם אי פעם הייתם בחוג כדרות ויצרתם כלי חרס, אני מסופק אם זה קרה. אינני יודע אם, גם אם זכיתם לעשות דברים כאלה, אם אתם זוכרים. אז מה זה המשל של לפס וחיסויו? לפס זה ילפס, זה סיר. סיר ומכסה בכלי חרס, אם מייצרים אותם בבית היוצר, מייצרים אותם ביחד, מכניסים את הכלי ואת המכסה לתנור ביחד. למה? אם הכלי והמכסה שלו ייכנסו לחוד, לכבשן, לצריפה, הם לעולם לא יתאימו. אין שום סיכוי שזה יתאים. זה יתאים רק אם זה יצרף ביחד. קורא אני עליהם יעמדו יחד כעד הלפס וחיסויו. רשב"י יודע איך עושים, כלי חרס בכבשן. כן? מייצרים את הכלי עם המכסה שלו, יוצרים הדבקה קלה של המכסה לכלי, מכניסים את זה לכבשן וצורפים ביחד. אחרי שמוציאים את זה, גמר המלאכה זה ניתוק המכסה מהכלי. אומר רשב"י, הם ביחד שמיים וארץ. כמובן, התפיסה הזאת מצמצמת את שמיים לכיסוי של ארץ, וזה מתאים לרקיע השמיים יותר מאשר לשמיים של בראשית. אמרתי לכם שמיים של בראשית שהם שם, שם, שם? כן, אמרתי?
והשמיים היו בארץ הייתה והשמיים.
כן, אמרתי. אז זו תפיסה קצת מצמצמת של השמיים, התפיסה הזאת של אשבי, כי היא עושה את הכל לפי מידת הכלי. הכלי זה הארץ. על כל פנים, בית שמאי ובית הלל, לא הלכו, לא אבות העולם, לא הלכו בדרך זו של רשב"י. במה הם באמת חלוקים? הרב זווין, באחד מספריו, עכשיו שכחתי איזה, אם זה לאור ההלכה או משהו, יש לו מסה גדולה על בית שמאי ובית הלל, והוא מנסה להראות שבית שמאי הולכים לפי עקרונות מוחלטים, כלומר שמימיים, ובית הלל מתחשבים בעקרונות ארציים. והוא נותן לזה דוגמאות רבות. אחת הדוגמאות, לא דוגמה שהוא נותן, דוגמה שאני מציע נוגעת לחנוכה. בית שמאי אומרים, מדליקים נרות חנוכה איך?
שמונה עד אחד.
פוחת והולך, נכון? משמונה עד אחד. מדוע? ההסבר נמצא במה שאני קורא חנוכה של אדם הראשון, זאת הברייתא במסכת עבודה זרה, שחייבים ללמוד אותה יחד עם כמו במקרא, צריך ללמוד הרבה פעמים גם סוגיות משלימות. הסוגיה בשבת על חנוכה יש לה מקבילה בעבודה זרה, שהשם חנוכה לא נזכר שם. וכך, זה סוגיה על חגי אור ואש בזמן היום הקצר ביותר, זמן התקופה. וכך המשנה אומרת, אלו הם עדיהם של עובדי כוכבים, קלנדה וסתר נורה וכו'. יש עוד כמה. מה זה קלנדה ומה זה סתר נורה? קלנדה זה קלנדר, זה לוח. סתר נורה זה כוכב האש. מה זה סתר נורה? זה שמונה ימים לפני תקופה, קלנדה זה שמונה ימים אחר תקופה, אומרת הגמרא. ואז הברייתא אומרת ככה, לפי שהיה אדם הראשון רואה יום שמתמעט והולך. הנחת היסוד של הסוגיה שאדם הראשון נברא ביום ולילה שווים, נכון? שראש החודש הירחי הקרוב ליום ולילה שווים זה עוד תשרי או ניסן, אבל כאן הכוונה לתשרי. כשאומרים בתשרי נברא העולם, הפירוש בחז"ל הוא בראש חודש ירחי שסמוך ליום השווה, לשוויון יום ולילה, שזה מה שאנחנו קוראים תשרי. משם ועד חנוכה היום מתקצר והלילה מתארך. כפי שהיה רואה יום אדם הראשון יום שמתמעט והולך, אמר אוי לי שמה בשביל ששרחתי, עולם חשוך בעדי וחוזר לתוהו ובוהו, וזוהי מיטה שנכנסה עליי מן השמיים. כן, מה האדם הראשון רואה? הימים מתקצרים, הלילות מתארכים, החושך מתגבר בעולם. אפשר כבר לחשב לפי קצב ההתכווצות של היום וההגדלה של הלילה מתי העולם יכבה. לא קשה לחשב את זה. שבוע אחרי שבוע נעקוב מיום ולילה שווים עד כסלו, ונראה כמה זמן ייקח עד שיכבה העולם. כשמדובר בפונקציה מחזורית, הוא עוד לא יודע. הוא מתאר את זה כקו ישר. בסוגריים, אני פוגש אדם הראשון כזה כל פעם, כל שבוע, שבועיים כזה, פעמיים בחודש לפחות. מישהו מהמיואשים שקוראים כמה דברים לא טובים, אני מתכוון בציבוריות הישראלית, בהקשר של עם ישראל, מדינת ישראל והעולם, קוראים כמה דברים קשים, מספיק שניים, שלושה דברים שקורים, ואנשים מיד עם ראש באדמה ואומרים לי, האוויר, אתה לא רואה שהכל עבוד, אתה לא רואה שהכל מתרסק, אתה לא רואה שהכל הולך לאיבוד, מה? עד מתי תהיה לנו אופטימי וכל מיני דברים כאלה? אני פשוט רגיל, כבר כמה שנים אני מסמן לעצמי עוד אדם הראשון כזה ועוד אדם הראשון כזה. היינו הנטייה האנושית לחבר כמה דברים קשים ולצייר קו שניתן לחשב אותו למתי יחבא העולם. זאת נטייה אנושית שבעם ישראל היא מועצמת באופן מיוחד, ובישראל היא עוד מקבלת ממדים מיוחדים תקשורתיים של פסימיות מופרזת. כיוון שאני קורא גם בתורה על יציאת מצרים, אז אני רואה שהמחלה הזאת היא עתיקת ימים, ולא נדבקנו בה עכשיו, אלא היא הייתה בתוכנו, קיננה בתוכנו תמיד. עם המתלוננים למיניהם ולסוגיהם, אני, במקום לראות את הנס הגדול, נכון, יותר הצהרות מדברות, והמצוקות היומיומיות. אז אני רואה ככה, אדם הראשון כזה, פסימי, העולם הולך, עומד לכבות. לפי שהיה ראה אדם הראשון, יום שמתמעט והולך, אמר אוי לי שמה, בשביל שסרחתי, עולם חשוך בעדי וחוזר לתוהו ובוהו, וזוהי מיטה שנכנסה עליי מן השמיים. עמד וישב 8 ימים בתענית ובתפילה, יש נוסח בסוגריים. עמד, צריך לעשות משהו, וישב, אין מה לעשות, רק להתפלל. להתענות ולהתפלל, נכון? עמד, איזה אירוניה חריפה, עמד וישב 8 ימים בתענית ובתפילה. כיוון שראה תקופת טבת וראה יום שמאריך והולך, זאת אומרת כל העסק הזה הוא סביב היום הקצר ביותר, שראש החודש הירחי שקרוב אליו זה טבת. כיוון שראה תקופת טבת וראה יום שמאריך והולך, אמר, כן, הגמרא הזאת היא אחד המקורות הגדולים של הרמב״ם, זה ממש ראש של רבי משה בן מימון. אמר מנהגו של עולם הוא, היינו, הוא הבין את הפונקציה המחזורית. אמר, כיוון שראה יום שמאריך והולך, אמר מנהגו של עולם הוא. הוא עוד לא ראה את כל הסיבוב, לא צריך. הוא ראה את השינוי והוא כבר הבין. מנהגו של עולם הוא. עולם כמנהגו נוהג, נכון זה הרמב״ם? מה האדם הראשון שבגמרא לא אמר?
התפילה שלו הועילה?
התפילה שלנו הועילה. התענית שלי הועילה. מה שהיו כותבים בכל עיתוני בתי הכנסת שאני מכיר כמעט. אתם רואים? תפילה מועילה. הנה הוכחה שתפילה מועילה. התפללנו, התעננו, והיום התארך. הקדוש ברוך הוא שמע את תפילתנו. הגמרא לא מייחסת לאדם הראשון תפיסה כזאת. נו טוב, אדם הראשון הוא לא... בגמרא אדם הראשון הוא לא פרימיטיב, נכון? אין לו תפיסה כזאת. הוא מבין מה זה מנהגו של עולם, הוא לא חושב שזה בא בגלל התענית שלו. אבל אם כך, אז זה לא מושפע גם גם מחג. הלך ועשה 8 ימים טובים. על מה? על מה? על מנהגו של עולם. על טבע הבריאה הטוב. נכון שזה רמב״ם? זה רמב״ם צרוף. עכשיו זה לפני הרמב״ם. זאת אומרת, הרמב״ם יודע את הגמרא הזאת. הרמב״ם פשוט בא משם. זה אחד המקורות החשובים שלו. 8 ימים טובים על מנהגו של עולם. אשר לא יושפע, לא מתענית ולא מחג. אלא שהאדם חובתו להודות להשם על מנהגו של עולם. להודות לבורא על מנהג הבריאה. עולם כמנהגו הלך ועשה שמונה ימים טובים. למה שמונה ימים? למה שמונה ימים? לשנה אחרת עשה לאלו ולאלו ימים טובים. גם אלו שהתענה בהם לפני היום הקצר ביותר, וגם אלה שהוא חגג אותם אחרי היום הקצר ביותר. עשה לאלו ולאלו ימים טובים. כשראיתי את לשנה האחרת, הבנתי שהגמרות האלה משוחחות זו עם זו. שנה אחרת כבר הוא ועשרו ימים טובים בהלל ועודה. נכון, הביטוי הזה לשנה אחרת, זה פעם קראו לזה נפילת האסימון. היום האסימון כבר לא נופל. לשנה אחרת, לשנה אחרת. הביטוי הזה לשנה אחרת. וואו. גם שמונה ימים, גם התקופה המתאימה, גם לשנה אחרת, גם אור שמתמעט והולך, גם יום מוסיף והולך, נכון? לא מוסיף והולך, כתוב שם, מתמעט והולך, ומאריך והולך. אז הכל יש שם. חוץ מהמילה חנוכה יש שם הכל. הוא קבעם לשם שמיים, מסיים את הברייתא בעבודה זרה, והם קבעום לשם עבודה זרה. אם יש חגי אור ואש אצל גויים עובדי אלילים בתקופת היום הקצר ביותר, הרי זה למה? ושיש חושך בעולם. ומה עושים בני אדם עובדי אלילים כשיש חושך בעולם? עושים חגי אור ואש. מה, צריך להיות חשמונאים בשביל להרבות אור ואש? כל אדם באשר הוא אדם. כשיש חושך הוא מדליק אור. אור ואש. באנו חושך לגרש ואימנו בידינו אור ואש. כל אדם באשר הוא. זה יכול להיות מקרה שחנוכה זה השבוע החשוך ביותר בשנה? מי שיגיד שזה מקרה... אני לא מקשיב לו. זה אי אפשר שזה יקרה. חנוכה הוא השבוע החשוך בשנה. למה הגמרא בעבודה זרה מדברת על הגויים עובדי האלילים שעשו פעמיים שמונה ימים, שני חגים, גם קלנדה וגם סתר נורה? היא אומרת שאלה חגי אדם הראשון, הוא קבע אותם לשם שמיים. וזה נהיה חג אלילי אחר כך. כלומר, הגמרא הזאת... למרות שהמשנה באה להרחיק אותנו מלשאת ולתת עם עובדי כוכבים שלושה ימים לפני יום עידן, כלומר תתרחק מהחגים האלה שלהם, למרות זה הגמרא מספרת לנו בשקט שהכל חגים של אדם הראשון והכל חגים שנוצרו לשם שמיים. אם יאמר לכם פעם איזה מרצה לאנתרופולוגיה באיזה מקום, או תקראו שמאחרי כל חג של תורה מסתתר חג פגני של עובדי אלילים. אף אתם עקו את שינה ואמרו לו, ומאחרי כל חג פגני מסתתר חג של אדם הראשון. הוא יגחך ויאמר, אני לא מאמין באדם הראשון, ואתם רשאים לגחך על כפירתו זו. כלומר, זה אחד הדבר, זה אחת הטקטיקות להביך צעירים דתיים באמצעות ממצאים שמראים שהנה בחילופי עונות השנה או בתקופות החקלאיות היו חגים דומים לחגי תורה בעולם האלילי. נכון שהיו, ברור שהיו. מה אומרת על זה הגמרא? אדם הראשון קבע לשם שמיים. עכשיו, למה הם היו צריכים פעמיים שמונה ימים? שאלה מעניינת. למה בכלל שמונה ימים? זה הגמרא לשם לא מסבירה. למה בכלל שמונה ימים? לדעתי שמונה ימים נותן קצת יותר מרבע החודש. ולכן יש שם משמעות לשמונה ימים. אבל זה לא בטוח, זה השערה בלבד. עדיין נראה לי שהעיקר אצלם זה לוח שמשי. כי רוב העמים העתיקים זנחו את הירח לטובת לוח שמשי. דיברנו על זה באלול. בלוח שמשי יש רק יום שמתמעט והולך, יום ולילה שווים, יום קצר ביותר, יום ולילה שווים, יום ארוך ביותר. אלה ארבע תקופות השנה. כשאני אומר חודש ירחי הקרוב לו, אני כבר אומר לוח ירחי שמשי, שמחייב את התאום הזה. אבל בלוח שמשי, לוח שמשי, יש יום קצר ביותר. יש הימים שלפניו, יש הימים שאחריו. בלוח שלנו, באופן מוחלט, השבוע של חנוכה הוא השבוע החשוך ביותר בשנה. למה? מפני, הנה אנחנו עכשיו באמצע כסלו. הלילה שייך ללילות הארוכים ביותר, אבל הוא מואר, יש ירח מלא. אבל כשנגיע בעזרת השם לחנוכה עוד מעט, הירח הולך ונעלם. חנוכה זה השבוע של סוף החודש. מקפי בכסלו עד אחרי ראש חודש טבת, אלה הלילות הארוכים ביותר בלי ירח. והיממה של ראש חודש טבת היא החשוכה ביותר בשנה, באופן מוחלט, אובייקטיבי, כמובן בחצי הכדור שלנו, הצפוני, היא היממה החשוכה ביותר באופן האובייקטיבי לפי מנהגו של עולם. כי גם הלילות הארוכים ביותר וגם אין ירח. היום הקצר ביותר, 21 בדצמבר למניינם, יכול לצאת בזמן הירח החשוך, אבל גם יכול לצאת בזמן ירח מלא. לכן אם אתה מחפש באופן מוחלט את השבוע החשוך ביותר, אתה לא צריך פעמיים שמונה ימים, שמונה ימים פעם אחת נותן לך את הכל. זה אחד היתרונות של הלוח הכפול שלנו. אם כן, זה אני קורא חנוכה של אדם הראשון. הגמרא מגלה את הסוד שלו במסכת עבודה זרה. רוב הלומדים והדרשנים על חנוכה לא מגיעים למסכת עבודה זרה משום מה, ולא עומדים על ההקבלה הזאת. עכשיו, לענייננו, משהו על בית שמאי ובית הלל. האור מתמעט והולך מהיום השווה עד היום הקצר, לפי שהיה רואה אדם הראשון יום שמתמעט והולך. במונחים של תורה, מאיפה בית שמאי יכולים ללמוד את זה? מפרי החג. בסוכות האור השמימי מתחיל להתמעט. סוכות מתחיל בירח מלא. ובמהלך סוכות גם הירח מתמעט, גם הימים מתקצרים. שם מתחילה בשני הגרפים של השמשי והירחי, שם מתחילה הירידה בסוכות. אומרים בית שמאי, תראה את פרי החג. פרי החג הם סדרה יורדת. סוכות וחנוכה, שמונה ימים ושמונה ימים, זו סדרה יורדת וזו סדרה יורדת, בית שמאי מדליקים לפי האור השמימי. הנה לכם בית שמאי, שמיים נברא בתחילה. זה לא אמירה סתם רעיונית, זאת אמירה הלכתית. אנחנו צריכים להתנהג כמו שהאור השמימי מתמעט והולך, כי זה ככה בורא עולם ברא את העולם מסוכות עד חנוכה, ונתן לנו בתורה את הרמז לפרי החג, ואם כן, פוחת והולך בחנוכה, כמו פוחת והולך בסוכות, זה התחלת שפל האור עד סוף, עד סופו. כי התמעטות האור השמימי היא שמגדירה גם את שמונת הימים האלה וגם את שמונת הימים האלה, וזה נקרא שמיים נבראו תחילה. זה בית שמאי קלאסי, יפה ומוסבר. אבל זה הסבר שעולה רק אם אתה קורא את שתי הסוגיות. אחרת אתה לא מבין אותם. אתה לא מבין למה פרי החג, ואתה לא מבין את הפוחת והולך. כנגד ימים הנכנסים, כנגד ימים היוצאים, מה אנחנו יכולים להבין בזה? אבל כשקוראים את יום שמתמעט והולך בעבודה זרה, זה הכל ברור. בית הלל אומרים, במקום שבו האור השמימי מתמעט והולך, תפקידו של האדם ההוא להוסיף אור. וכאשר נוסיף אנחנו את האור שלנו, ונדליק מ-1 עד 8, אחר כך יבוא האור השמימי ויאריך וילך. זה נקרא ארץ ושמיים. מה חובת האדם בעולמו? פשוט בדיוק נמרץ בית שמיים מול בית הלל, מוסבר יפה וברור על ידי הקבלת הסוגיות. הנה יש לכם שיעור טוב לחנוכה, אבל עוד לא גמרנו, שיא השיאים הוא הדבר הבא. הוא קבעם לשם שמיים את החגים, אדם הראשון, והם קבעום לשם עבודת כוכבים. מה קרה לבית המקדש בימי הבית השני? הם הנביאים, חגי וזכריה, עם זרובבל ויהושע בן יהוצדק, בנו את המקדש לשם שמיים. באו פריצים וחיללו אותו והפכו אותו למקדש אלילי. עד שבאו החשמונאים ותיארו אותו. מה קרה לחג? אותו הדבר. החשמונאים שתיארו את המקדש גם קבעו חג של 8 ימים. כלומר, מה הם עשו? הם לא רק תיארו את המקדש שהפך למקדש אלילי, אלא גם את החג שהפך לחג אלילי. זה משהו. כי המקדש שהם תיארו לא קיים. הורדוס פירק אותו, והרומאים החריבו את מה שהורדוס בנה. מה נשאר לנו? נשאר לנו זיכרון כואב. מלכות החשמונאים איננה ולא המקדש שהם תיארו, מה נשאר? החג! הם תיארו, כשתיארו את המקדש הם תיארו גם את החג. והחג היה לו שורש טהור ראשוני באדם הראשון. שיהיה חג של אור בשבוע החשוך בשנה. זה הסבר. אבל הוא עולה רק אם קוראים יחד את שתי הגמרות. ואז כמובן אין מה להתפלא שבתקופה הזאת יש כל מיני חגים פגניים. אף הנצרות לקחה את 8 הימים, עשתה אותה מ-25 בדצמבר עד הראשון למניינם. הם פשוט לקחה את השבוע של חנוכה שלנו ללוח השמשי. ויהודים, כשגויים לא היו שומעים בשקט ביניהם, היו מתבדחים ואומרים שאם הוא באמת נולד שם ב-25, אז הברית שלו הייתה בראשון לראשון. אבל זה היהודים היו אומרים רק בשקט, שגויים לא ישמעו. כי זה 8 ימים, זה לא מקרה, נכון? לפי הגמרא בעבודה זרה, הם פשוט לקחו את אותם 8 ימים שהיו חגים פגניים בשניים בעולם הרומי, ושהיה חג יהודי מתורר, ועשו את זה חג פגני באופן שלהם. יהודי פגן, במחצה. מה עושים? מדליקים אור. ברור. כי זה הכל בעצם בא מאדם הראשון. מה עוד? עוד דבר אחד יפה, וזה השמן. במשנה בביקורים נאמר שמביאים ביקורים עד חנוכה. מה שייך ביקורים לחנוכה? מביאים ביקורים מעצרת ועד החג מביא וקורא, מהחג ועד החנוכה מביא ואינו קורא. רבי יהודה בן בתירא אומר מביא וקורא. מה הקשר בין חנוכה לביקורים? ביקורים היו פה לפני שהיו חשמונאים בעולם. ביקורים שייכים לטבע הארץ. זה היה גם בימי בית ראשון. רוצה לומר, בשבוע החשוך בשנה, סוף החודש התשיעי, חג אדם הראשון שהפך להיות חג אלילי, תמיד היו לעם ישראל ימים חשובים במקדש. מה היו עושים בהם? מביאים את הביקורים. עכשיו, אם, כן, יש מועד ב' לביקורים, תזכרו. מועד א' זה סוכות, מועד ב' זה חנוכה. אבל עוד לא היה מועד ב', כן?
זה מועד ב'.
אם אומרים לאדם שאפשר להביא משהו עד, מתי יבואו רוב האנשים? שבוע אחרון או ביום האחרון, נכון? הרוב הגדול יבוא בתור ארוך ביום האחרון, נכון? ככה זה? זאת אומרת שרוב מביאי הביקורים באו בסוכות, ורוב מביאי השלמת הביקורים באו בחנוכה. לפני שהיו חשמונאים בעולם. מה הם עשו? מה הם הביאו? הרי חג הסוכות תעשה לך שבעת ימים באוספך מגורנך ומעקבך. גורן ויקב כבר נאספו, כולל תאנים ורימונים ותמרים. אין, זה לא עונה לחנוכה. יש אחד משבעת המינים ששורד עד חנוכה. בעצם העונה, כל העונה שלו, זה בין סוכות לחנוכה. וזה היצהר. המסיק רובו במרחשוון, דריכת השמן רובו בחסלב, זה לא קשור לחשמונאים, זה בטבע הבריאה פה. זאת אומרת, בזמן התמעטות האור השמימי, יש משהו ארצי. מוסקים זיתים ודורכים שמן. הנס היה בשמן? גם הטבע של חנוכה הוא שמן. לפני כל דבר. חנוכה זה שמן גם בטבע וגם בנס. אז עם ישראל היה מביא שמן טהור לבית השם, ואפשר להביא גם מי שנשארו לו כמה דבלים וכמה צימוקים, זה נכון. אבל ברור שבטבע המציאות, מה שהיו מביאים בסוף החודש התשיעי, בשבוע החשוך ביותר בשנה, זה שמן טהור לבית השם, שזה סוף הביקורים. עכשיו, זה לא כתוב במפורש במשנה בביקורים, צריך להכיר את לוח הביקורים בארץ, בטבע החקלאי, כדי להבין את זה. אבל כשמבינים את זה, מבינים את כל הסיפור של חנוכה הרבה יותר טוב, ולמה הספרי בית שני קוראים לזה חג הסוכות השני, ההקבלה הזאת של שמונה ימים לשמונה ימי הסוכות, וכל מה שכרוך בזה, זה הכל הרבה יותר מובן, ולמה הנס הוא בשמן? כי התקופה היא, העונה היא עונה של שמן. אפשר באמת לדרוך בשמן. אפשר לדרוך בשמן טהור. אפשר להיטהר ממיתים שבעה ימים ולדרוך שמן יום אחד. בעונה אחרת בשנה זה היה אי אפשרי. אם כן, יש לנו שם חומר נפלא לעיון וללימוד על חנוכה, וכל זה כתבתי במאמר על יום ייסוד היכל השם, שזה מכאן ואילך אפשר להתחיל לקרוא את נבואות חגי וזכריה, או להתחיל לנסות להבין משהו מכל העניין הזה לעומקו. אמרתי את כל זה בגלל בית שמאי ובית הלל, אבל זה קשור מאוד לענייננו, כי זה הרי הגמרא מדברת על אדם הראשון ועל שמה בשביל שסרחתי. שמה בשביל שסרחתי. מה זה סרחתי? על החטא הזה אנחנו נדבר בעזרת השם השיעור הבא, אבל לפני כן אני רוצה לדבר על הנהרות ועל העובדה ולשומרה.
עליים שמיים וארץ, הרכב.
מה?
עליים שמיים וארץ.
שמיים וארץ, ארץ ושמיים, לפי ההבנתי, בית שמאי ובית הלל, זה השתקפות הרעיון הזה בתפיסה ההלכתית. היינו הולכים לפי עקרונות מוחלטים.
טוב, מה עכשיו בפסוק?
לפי שיקולים ארציים. זה הוויכוח שלהם. וכאן האמירה של רשב"י לא מצליחה לתפוס. אני אתן דוגמה. בית שמאי אומרים קלה כמות שהיא. אם היא לא יפה, מה אתה אומר שהיא נאה וחסודה? היא לא נאה, היא לא חסודה. תגיד משהו אחר עליה, תגיד משהו נכון עליה. זאת אומרת, לפי האמת. נכון? השליח הקדוש ברוך הוא את האמת לארץ וכל זה, ושינה הקדוש ברוך הוא פני השלום, זה הכל שיטת בית הלל. זה מוכח בכמה סוגיות. בית הלל אומרים קלנה וחסודה. כך היה מעשה שהזמינו אותי פעם לדיון בבד אחד, בית ספר לקצינים, הייתי שם בכמה דיוני דילמה כאזרח. ושאלה קלאסית, מה משאירים בבד אחד לדיוני דילמה? משהו שאין לו פתרון מוחלט בהוראות, בפקודות, בהנחיות, איך מלמדים קצין בצהל איך לנהוג. יש דברים שאין להם פתרון בית ספר. אחד מהם, השאלה שעלתה, לא עליכם ועלינו, חייל נהרג בגלל שטות שהוא עשה. שטות, שגיאה, אפילו יותר גרוע מזה. האם מספרים להורים ולמשפחה את כל הסיפור? אז חלק מהדיון היה כמובן על זה שאם אנחנו לא, אם הצבא לא יספר להם, אז הם ישמעו את זה מצדדים אחרים, ואז זה ייצור משבר אמון, ויותר טוב שהצבא יספר להם. נניח לרגע לסוגיה הזאת. בואו נניח שמדובר במשפחה שאם לא יספרו להם, הם לא ידעו. או ההורים לא בהכרח ידעו. למה לצער אותם? למה להציב אותם? הזכרתי את בית שמאי ובית הלל על קלה. משל לאדם שלקח מכך רע מן השוק, ישבחנו בעיניו ויגננו בעיניו, אומרים בית הלל לבית שמאי, נכון? למה להציב? למה לפגוע? למה להגיד ואין אלה הרכות? קלה נאה וחסודה, שרים לכולן וזהו. יש פה איזו אמירה מוסרית שאומרת שהפגיעה, סכנת הפגיעה בבני אדם היא בעיה מוסרית יותר חמורה מאשר הדיוק באמת. זה בית הלל. אז אם אפשר, אם אפשר, ואם זה מועיל, ואם זה טוב להורים ולמשפחה, לא לספר את הכל, אפשר לספר חלק, אפשר לספר מה שמוכרחים לספר, אבל לא תמיד מוכרחים את הכל לומר. ישב לידי מדח בבד אחד, סרן, שהיה חלק מהצוות המגיב, כותב לי פתק, אני מזדהה עם בית שמאי, שלושה סימני קריאה. בחיים לא קיבלתי תגובה כזאת. יפהפייה, מדהימה. הוא הרי לא משועבד, כן, מה, הוא משועבד, הוא כבר החליטו שבית הלל צודקים, אז גמרנו. אני מזדהה עם בית שמאי. אני מדריך בבד אחד בצהל. אני אומר לכם, קצינים צעירים, תלכו עם האמת עד הסוף. כמה כואב שזה יהיה. זה היה מדהים לשמוע, לשמוע איש, קצין בצהל, אומר בית שמאי. אומר את ההיגיון של בית שמאי. חזק, ברור, כל כך יפה. הרי הוא פעם ראשונה שהוא שמע את זה, את כל העניין הזה, כן? הוא לא... פשוט נהדר. בתור תגובה מתפרצת. פתק קיבלתי. תודו שזה יפה, זה בית שמאי, זה הליכה עם האמת. האמת והשלום אהבו. האמת והשלום אהבו לפי בית שמאי, זה אם תפסוק לפי האמת, אז יהיה שלום בעולם. אבל לפי בית הלל, האמת והשלום סותרים. ויש מושג של פשרה. צדק צדק נרדוף, אחד לדין ואחד לפשרה. נכון? יש פה מחלוקת אדירת ממדים. אז זה שמיים וארץ, ארץ ושמיים.
אבל מה הפשט בפסוק של הסדר שלהם?
לא, הם לא מדברים על פשט הפסוק.
לא, לא הם, בפסוק עצמו.
בפסוק עצמו אמרתי כבר, שארץ ושמיים פירושו הסביבה שבה אדם חי. מילה אחת על הנהרות, ועוד מילה על עובדה ולשומרה, ואולי עוד מילה אחת נראה. ארבעת הנהרות, רוב פרשנינו ורוב קדמוננו חשבו שהפישון והגיחון הם שני היובלים של הנילוס. וממילא מדובר בארץ ישראל במוקד, פרט וחידקל, חידקל ופרט ידועים, מסופוטמיה, בין נהרות מסופוטמיה, ארצות הנהר, חידקל ופרט, לבין ארצות הנילוס, זה הארץ ושמיים של האדם הראשון, זה גן העדן שלו וכו'. כך רבי יהודה הלוי וכך רבים אחרים, זה בעצם בא מארץ כוש. ארץ כוש זה סודן אתיופיה, זאת ארץ כוש, ידוע. וזהב יהיה שם, זה אופיר, זה מתאים להיגיון של הפסוקים, רק מה? מה שלא מתאים הוא שארבעת הנערות כאילו באים ממקור אחד. ודאי לא יובלי הנילוס שבאים ממרכז אפריקה. אפשר לומר עליהם, ונער יוצא מעדן להשקוט את הגן ומשם ייפרד, והיה לארבע ראשים. זה אי אפשר לומר. ברור שהם שני הפכים ממש. אתם יודעים שיש שני יובלים לנילוס? אתם יודעים. איפה נפגשים שני יובלי הנילוס? במקום שבו הם נפגשים נמצאת חרטום בירת סודן. שתדעו. כן? במקום שהנילוס מתפצל והופך לדלטה יושבת קהיר. רוב הערים הגדולות בעולם יושבות על נהרות. הנילוס לוקח את מימיו ממרכז אפריקה, מעולם אחר של גשמים בכלל. הגאות שלו היא בקיץ, זה פשוט עולם אחר לחלוטין. היה פעם חוקר אקלים שעסק גם במקרא, הוא שמו דוב אשבל. הוא כתב, זיכרונו לברכה, כבר נפטר לפני שנים רבות, והוא כתב מאמר בבית מקרא לפני שנים רבות, והראה שהייתה ארץ כוש צפונית, ושיש ארבעה נהרות. יש ארבעה נהרות מגוש הערים שבמזרח טורקיה, שהשיא שלו הוא עד היום נקרא אררת. מגוש הערים הזה של דרום מזרח טורקיה יש ארבעה נהרות. חידקל ופרט הם שניים. יש אחד שזורם לים השחור ויש אחד שזורם לים הכספי. בפירוש יש שם ארבעה נהרות. ולכן הרבה יותר סביר לפי הפשט של התורה שהכוונה היא באמת להרים, גוש הערים הגדול שמצפון לבקעת הנהרות, שעל זה יאמר בהמשך ויהי בנושאה מקדם הכוונה מקדם לגן עדן, וימצאו בקעה בארץ שינער וישבו שם. הירידה מן ההרים אל בקעת הנהר של שינער היא שומר ועקד. זאת שינער של התורה. אם כן, יש היגיון גיאוגרפי פשוט מובן לארבעת הנהרות בצפון, מצפון לנו, ויש לזה משקל ומשמעות במה שנדבר בשבוע הבא על חטא האדם הראשון. עכשיו אני רוצה לומר משהו על לעובדה ולשומרה. זה חידוש של בני אליעד, שבא אליי יום אחד ואמר לי, אבא, לעובדה ולשומרה זה לא הגן, זה האדמה. ובאמת תמתי איך אף אחד לא אמר את זה. המפרשים אומרים שזה לעובדה ולשומרה בלשון נקבה, זה כי גן מופיע לפעמים בנקבה. כגנה זה רויית הצמיח. או שהכוונה לאדמת הגן. אבל את הדבר הפשוט הזה, שתפקידו של האדם לא היה להסתגר בגן, אלא ממקום הגן לפתח את האדמה. הוא נוצר מן האדמה, ותפקידו היה לעובדה ולשומרה את האדמה. הגן היה עבורו כמו בית ומחסה, ומשם הוא היה צריך לצאת לעובדה ולשומרה את האדמה. והוא לא עשה כן. את הדעת טוב ורע משך שאב אותו אל פנימה. לעובדה ולשומרה את האדמה. ואז מה יקרה בסוף? וישלחהו השם אלוהים מגן עדן לעבוד את האדמה אשר לוקח משם. לא רצית לעובדה ולשומרה את האדמה מתוך הגן, היינו להרחיב את הגן אל האדמה, תעשה את זה בעיצבון. וזה התפל. זה פשוט היגיון ברזל, זה יושב נפלא, זה מסביר הרבה דברים. השילוח הוא בעצם, העונש הוא פה בעצם, הגשמת המטרה הראשונה. המטרה הראשונה לא הייתה להסתגר בתוך הגן, אלא לפתח את האדמה. כי למה הנהר יוצא מעדן להשקוט את הגן ומשם ייפרד, והיה לה ארבעה ראשים להשקוט ארצות שלמות? כדי שהאדם יפתח את הגן וירחיב אותו אל האדמה. מה היתרון של הגן? שהשם נטע שם את העצים. כלומר, האדם לא צריך לזרוע את כל הזמן, אלא הוא מה שקוראים אנתרופולוגים מלקט מזון. הוא יכול ללקט מזון, אבל תפקידו לעובדה הוא לשומרה. ואז בא עוד דבר מעניין, וזה חידוש שלי, אחרי שקראתי כמה ספרים על תרבויות קדם. וייצר, פסוק יוטט, וייצר השם אלוהים מן האדמה כל חיית השדה ואת כל עוף השמיים, ויבא אל האדם לראות מה יקרא לו. וכל אשר יקרא לו האדם נפש חיה הוא שמו, ויקרא האדם שמות לכל הבהמה ולעוף השמיים ולכל חיית השדה, ולאדם לא מצא עזר כנגדו. כל העניין של עזר כנגדו מבעלי החיים הוא מוזר. אבל מה עושה הבהמה פה? בראשונה, וייצר השם אלוהים מן האדמה כל חיית השדה ואת כל עוף השמיים. אין בהמה. כשהאדם קרא שמות, פתאום יש בהמה. ואני מבין שזה מתכוון לביות של בעלי החיים. איזו חיה ניתן לביית כדי שתהיה עזר כנגדו של האדם לעובדה ולשומרה את האדמה. פשט גמור, ממש פשט יושב ברור. עזר כנגדו בהרחבת הגן אל האדמה. איזה בעלי חיים ניתנים לביות? איפה הרמז? בקריאת השמות פתאום מופיעה בהמה. יש מתוך החיה גם בהמה. למה בקר ניתן לביות וצון ניתנים לביות, ניתנו לביות, וצבי ואיה לא ניתנו לביות? כשקראתי את ההסברים של אנשי מדע על זה הבנתי. אכן האדם ביית כמעט כל מה שניתן, אני אומר כמעט רק לשם הזהירות, האדם ביית אז בתקופות ההן את כל מה שניתן לביית, גם בצמחים וגם בבעלי חיים. במעבדות מודרניות לא הצליחו לביית. אי אפשר לביית עץ אלון ואי אפשר לביית צבי. אי אפשר. פשוט אי אפשר. אפשר להחזיק אותם בגן חיות. אי אפשר להפוך אותם לחיית בית. זה לא מקרה. וזה כבר יביא אותנו לקשר בין עזר כנגדו במובן החקלאי. היינו, היו בעלי חיים שהיו עזר כנגדו של האדם בעבודת האדמה. לבין עזר כנגדו של אישה, שגם היא עוזרת לו. הגמרא אומרת שהוא מביא אדם, האיש מביא הביתה את תוצרי האדמה, ומי שמתקין מהם מזון ובגדים זה האישה. היא שלימדה אותו גם לבשל וגם לעשות בגד. זאת אומרת, יש בעזר כנגדו באמת פשט גמור. איך זה קשור בשאלה של המיניות, זה הנושא של השיעור הבא, כי על זה, זה קשור כמובן לשאלת החטא ומה זה דעת טוב ורע, וכל הכרוך בזה. אבל בינתיים הסברנו על פי הפשט כמה וכמה דברים שאפשר לקרוא את הפרשה הזאת בנשימה הרבה יותר נינוחה. וסיפור אחרון על קריאת שמות, אנתרופולוג שחקר שבטים בניו גינאה והסתובב, חי ביניהם שנים אחדות, מספר על תקופה שזה שבט חסם את דרכם לליקוט מזון, הם היו מלקטי מזון האנשים האלה, כן, הפרימיטיביים כביכול, וזה שבט חסם את דרכם והם פשוט רעבו, והגיע אחד מאנשי השבט עם תרמיל שלם מלא פטריות. החוקר האמריקאי הזה, נדמה לי שהוא יהודי אבל זה הוא לא אומר, החוקר הזה נבהל, ראה פטריות ונבהל, ואמר למארחים שיש פטריות רעילות והרבה חברים שלו מתו שאכלו פטריות שלא ידעו מים ופשוט מתו. והמארחים שלו, השבטים, המלקטי המזון האלה, הפרימיטיביים, מניו גינאה, נעלבו עד עומק נשמתם. והם אמרו, מה האמריקאי כזה מבין בכלל? מה אתה חושב, שאין לנו שמות לכל פטריה? ומיד התחילו להרצות לו את השמות שיש להם בשפת השבט לכל סוגי הפטריות, כמו לכל סוגי הצמחים שלהם, והם בדיוק יודעים לפי השמות מה אכיל ומה לא אכיל. הוא מתאר את זה יפה, איך ההשכלה שלהם בענייני ביולוגיה וצמחים ובעלי חיים היא יותר גבוהה, היא גבוהה לפחות כמו ביולוג, בוטנאי וזואולוג ברמה העליונה, ורוב האנשים המשכילים של תרבותנו לא מבינים בזה דבר וחצי דבר, כי הם יודעים לקרוא שמות. אז הם יודעים בדיוק מה אפשר לאכול, מה אי אפשר לאכול, מה מתאים, מה לא מתאים. יש להם שמות. זה ויקרא אדם שמות. הם יודעים איזה צמח אפשר לעשות ממנו מה, ממה אפשר לגדל מה, ממה אפשר לעשות כל דבר, כי יש להם שמות. ואנחנו תרבות קצת מנוונת. בשבילנו זה הכל עשבים ויער וצמחים ופטריות ובעלי חיים באופן כללי, ואנחנו לא יודעים לקרוא שמות. רק מי שלומד בוטניקה, לומד זיאולוגיה, אז פתאום הוא לומד הרבה שמות בלטינית, כל מיני שמות מדעיים, אבל בתרבות שלנו השמות מנוונים. אבל אצל האדם הראשון היו שמות. עד כדי ידיעה מדויקת, מה אפשר לעשות במה, במה אפשר להשתמש ובמה לא. אז כשקראתי את זה הבנתי מה זה ויקרא אדם שמות, ולמה זה קשור בלעובדה ולשומרה ובעזר כנגדו, ובשאלה מה ניתן לביות בעולם הצומח והחי ומה לא. עד כאן.